לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ראש חודש סיוון, תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. מיד אנחנו נשמע כאן רעיון שקיימנו עם שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון. ברעיון הזה הוא מתייחס באריכות לשורת אירועים על סדר יומה של ישראל, החל מאירועי הגדר ברצועת עזה, דרך ההתמודדות עם טרור העפיפונים, הזירה האיראנית, ואפילו על דרכו הפוליטית האישית. נדבר כאן על פרשה שנדמה שחלפה מתחת לרדאר התקשורתי, פרשת סכומי הכסף שהובטחו על ידי המדינה לעדי המדינה בפרשות החשדות נגד בכירים בישראל ביתנו. על פי הנתונים שדווחו בכל ענות חלושה, הובטח לעדי המדינה כי יקבלו לא פחות מ700,000 שקלים על עדותם המפלילה. אנחנו נשוחח על כך עם עורכת הדין רלי אביסר ונשמע על התאיות שעולות מההתנהלות הזו של המשטרה והפרקליטות. בבני ברק יושק ביום חמישי סניף תנועת הליכוד. באירוע הזה ייקחו חלק חברי כנסת ושרים, בהם השרים הנגבי, רגב, ארדן, קץ. מאחורי המהלך עומד יושב ראש המטה החרדי בליכוד, יעקב וידר, שגם הוא יהיה איתנו. הוא יספר לנו על האופן שבו מפלגה חילונית מתקבלת בעיר חרדית. בוועדת הכלכלה של הכנסת התקיים אתמול דיון אודות הכוונה להקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף ברמת דוד, זאת לבד מתכנון נמל תעופה בנבטים. ראש מועצת עמק ישראל אייל בצר הציג שם נתונים לפיהם התכנון הכפול של שני האתרים מיותר וכרוך בסכומי עתק מהקופה הציבורית, כאשר לנמל ברמת דוד חסרונות רבים ואילו לנבטים יש יתרונות רבים שכדאי לקחת לתשומת הלב. בצר יהיה איתנו כדי לספר על כך. תעודת ממונה למניעת הטרדות מיניות היא תעודה חדשה בעולם הרבנות בישראל. מדובר ביוזמה חדשה של מרכז ברכאי להכשרת רבני קהילות, תוכנית לימוד ייחודית שמבקשת להעניק לרבנים כלים מעשיים למניעת מקרים של הטרדות ומצבים מורכבים בתחום הזה. אנחנו נדבר על היוזמה הזו עם הרב דוד פיין, מייסד וראש רבני מרכז ברכאי. ספר חדש בעריכתו של הרב חיים נבון יוצא לאור בימים אלה, אשרי אדם עוז לא בח, על דרכו ודמותו של הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. הרב נבון יהיה איתנו כאן כדי לספר על כתיבת הספר שערוך מהספדים ומאמרים שנכתבו ונאמרו לזכרו של הרב. אנחנו נשאל את הרב נבון על התחושות של תלמיד שנכנס למשימה כבדה כל כך של הנצחת רבו בספר. וגם נספר לכם על אירוע שמתקיים בשבוע הבא, בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון, כנס נשים ראשון לתרבות נשית, תחת הכותרת המעט מתחכמת, תרבות בנות עשו חיל. איתנו כאן המנהלת האמונותית של האירוע הזה כדי לספר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון, שלום לך.
שלום שמעון.
לא מעט סוגיות מעסיקות אותנו בימים הללו, אבל אנחנו חייבים לפתוח כמובן עם כל מה שקורה ברצועת עזה, בגבול, עם כל מתפרעי הגדר. איך אתה רואה את ההתנהלות שלנו מול מה שקורה שם?
התנהלות נכונה ללא ספק. שמדגישה שוב ושוב שבעצם הסיפור העזתי הוא לא סיפור עזתי, הוא האיום בעצם על עצם קיומה של מדינת ישראל, וכאשר החמאס מגיע למסקנה שהדרך מבחינתו היא לשלוח בעיקר צעירים, אחרים, להקריב את עצמם בשביל התעמולה השקרית שלו, אז טוב שצהל מונע את זה, משתדל לעשות את זה באמצעי הרג, אבל במידה ו... מניחים איתנים, או יש סכנה שיפרצו את הגדר ואין דרך אחרת, גם יורים כדי לפגוע, בסך הכל התנהלות נכונה.
אבל איך אנחנו מתמודדים עם הנושא ההסברתי? אנחנו רואים שכבר דרום אפריקה וטורקיה, ומתחילים כל מיני, מתחילים קולות של גינוי להישמע מכל מיני מקומות בעולם. איך מתמודדים עם העניין הזה?
בהחלט עכשיו זו מערכה דיפלומטית. אני מדגיש שפעם הרבה יותר מדינות לא הבינו אותנו, וטענו שהכל בגללנו, מה שקורה במזרח התיכון הוא בגללנו. כן, זה מגוחך. וכמובן יש פה אינטרסים, זה לא עניין של רומנטיקה או צדק, אלא עניין של אינטרסים. אז ארצות הברית איתנו, אפילו הצרה של מזכ"ל האום הייתה לצורך העניין לא חד צדדית. פה בהחלט צריך להמשיך ולהסביר, מתוך הנחה שיש כאלה שאף פעם לא תשכנע אותם, כמו ארדואן בטורקיה או דרום אפריקה במקרה הזה, ויש כאלה שכן, ניתן לשכנע אותם, ועם כל המורכבות שבעניין, להילחם את המלחמה הדיפלומטית כמלחמה בשני עצמם.
יכול להיות שכשאנחנו יודעים שבפנינו גם מה שמכונה אצלם יום הנכבה, ואצלנו אירוע השגרירות, יכול להיות שהיה צריך להיערך אולי קצת אחרת, גם במערכה הדיפלומטית וגם במערכה בשטח?
אני כמי שמסתכל מהצד, ראיתי שעושים עבודה טובה. גם הסברתית וגם בשטח. כמובן, כל מי שאינה בראשו מבין שהאינטרס של הצבא הזה שלא יהיו עשרות הרוגים, זה לא משרת אותנו. זה אינטרס של החמאס. וברור לחלוטין שזה לא הפגנה. עצם הנושא שלה בכלל הוא זכות השיבה, וכבר איננו נמצאים בעזה, אז מה הטענה? איזה כיבוש? תל אביב. והדבר האחר כמובן, אם הם הגיעו למסקנה שהדרך הנכונה היא להקריב צעירים על מזבח התעמולה שלהם, הסיפור שלהם, אז הם בהחלט כנראה גם מורתעים למעשה החמאס מצוק איתן לא ירה. אז זה אני חושב שהצבא נערך היטב. כרגע צריך להילחם גם את המלחמה הדיפלומטית, אבל גם צריך להמשיך להאריך לבאות, כי אני חושב שהם ירצו להמשיך בזה. הם כבר קבעו את 5 ביוני, ראיתי כמועד הבא, אני אומר שבימים הקרובים עוד יהיו גלים כאלה, צריך להערך כמו שנערכנו עד עכשיו, אני חושב שהערכות נכונה.
אנחנו נשאר עוד בגזרת הרצועה, אנחנו מתמודדים עם מה שמכונה טרור העפיפונים, מבחינתם מדובר באקט הסברתי מעולה, נכון? משהו פרימיטיבי, דוד מול גוליאת, ואנחנו בסך הכל לא רוצים להרוג, אלא רק להביע את מחאתנו, שעולה במחיר שדות חיטה. איך מתמודדים עם העניין הזה?
קודם כל מבצעי צריך למצוא מענה, אסור לזלזל גם בטרור הזה והפגיעה הקשה בחקלאים, ואני רואה שמנסים להגיע לפתרונות כאלה ואחרים. מבחינה הסברתית, תכף שזה היה הפוך, ואנחנו צריכים לציין את יום הנכבה ולא את יום העצמאות שלנו, או שלהם היו יכולות כמו שלנו. מבחינה הסברתית, אני מסתובב גם בעולם, אני פוגש לא מעט זרים, זה מתחיל באי-הבנה הבסיסית אצל חלקם, חלקם כבר הבינו, אי-הבנה בסיסית גם אצלנו. על מה אנחנו בעצם נלחמים? על זה שתהיה מדינה פלסטינית איפשהו, על זה שלא תתקיים מדינת ישראל. זה העניין. כל הסיפור, שהוא מי שחר הציונות עד היום, הם לא מוכנים להכיר בזכותנו להתקיים כמדינה יהודית באיזשהם גבולות. והנה הוכחה, יצאנו מעזה. התעסקו בלהפריח אותה, בסגסוג. לא, הם עוסקים בלהילחם ולהקריב, כי המלחמה היא על תל אביב ולא רק על גוש קטיף. ואת זה צריך להמשיך ולהסביר.
ואת זה שומעים האנשים בעולם?
בהחלט, אני גם רואה בסופו של דבר, יש כאלה שמבינים את זה. תראה, בסוף זה אינטרסים. העולם הערבי שפעם החזיק את העולם בגרון דרך הנפט, איבד את כוח הנפט. אתה רואה גם שמדינות ערב למיניהן, אפילו בצוק איתן, מישהו ראה איזושהי יציאה של מדינות ערב כדי לעצור אותנו? קוראים פה הרבה דברים מאחורי הקלעים שהם בהחלט לטובתנו. אבל יש כאלה שלא תשכנע אותם מיד, או שלא תשכנע אותם בכלל, וצריך להמשיך ולעסוק בזה.
לפני מספר ימים הושמדה עוד מנהרת טרור, אחת מכמה. הציבור הפשוט תוהה אם מדובר באמת במנגנון מופלא שמצליח לזהות ולסכל כל מנהרה בדרך אלינו, או, ולכן אפשר להיות רגועים, או שמדובר בסיכול של מנהרה אחת שמעידה על מה שיש עוד הרבה בדרך אלינו ולא נחשף.
אני רוצה להזכיר שגם לפני צוק איתן, בשנה שלפני צוק איתן, חשפנו 4 מנהרות. מאז היכולות רק השתכללו. הן יכולות לצורך העניין מודיעיניות, טכנולוגיות, רק השתכללו. מעבר לזה, מושקע לא מעט עכשיו במכשול, זה התחיל עוד בתקופתי. כדי להוריד את מפלס הפחד אצלנו, שהוא פחד קמי, מנושא המנהרות, כי בסופו של דבר האיום הזה, כן, לא הרג אזרח אחד, חיילים שרצו למנהרות, או מקרה אחד בתוך כדי צוק איתן, באזור נחל עוז, חיילים הופתעו, אזרחים לא נהרגו מזה. אבל זה נכון שהצבא משקיע, משקיע הרבה, היום אנחנו המדינה המתקדמת בעולם, בכל מה שקשור לטיפול בהתמודדות במנהרות, אמריקאים באים ללמוד מאיתנו, משקיעים 120 מיליארד דולר בפרויקטים שלנו, כי מבינים שמה שאנחנו עושים פה גם יכול לתת להם מענה בגבול מקסיקו או טקסס, מקומות אחרים בעולם. אנחנו המובילים כמו בדברים רבים, אבל להגיד פתרון הרמטי, מוחלט, 100%, הישגים חשובים וחשוב להמשיך בזה.
הזכרת את הקורבנות שצהל הקריב על המאבק בתופעת המנהרות, וזה מעביר אותי לנושא הנוסף שהייתי רוצה לשמוע את עמדתך עליו. האם באמת ממשלת ישראל לא עושה מספיק להבאת גופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול?
הנושא הזה אצלי הוא הגיש. קודם כל כי יש לי אחריות, הייתי שר ביטחון בצוק איתן, שגופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול נשארו שם. הדבר השני כמובן הוא הקרבה המשפחתית לסגן הדר גולדין, זכרו לברכה. הטענות של משפחת גולדין, כפי שאני שומע אותן מקרוב, נובעות לחוסר אמון. ופה זה בהחלט לפתחו של דרג מדיני, שמצד אחד התחייב לכל מיני התחייבויות ולא עמד בהן, קיבל החלטות קבינט ולא יישם אותן. אני מראה שבדרג הצבאי עושים ועושים לא מעט את העניין הזה של האמון ושל המשפחה בדרג המדיני או של המשפחות בדרג המדיני. צריך בכלל לטפל בו ולשקם אותו על ידי הוכחה, שאם מקבלים החלטות אז מיישמים אותן, אם מבטיחים הבטחות אז מקיימים אותן. ואני מזכיר שיש לנו גם אזרחים, ביניהם אברהם הנגיסטו, בהחלט לפתחו של דרג מדיני, ועמדתי מוכרת. אני לא הייתי בעד לשחרר אסירים באופן כפי ששוחררו בעסקת שליט, חושב שזאת הייתה טעות, אבל יש באמת מה לעשות כדי להפעיל לחץ על החמאס, שזה לא יהיה נכס, מה שנמצא בידיהם אל הנטל.
עכשיו אני אבקש לעבור ברשותך לזירה אחרת. לאן להערכתך, בהיבט הגדול יותר, הולכת הזירה האיראנית לאחר פרישת ארצות הברית מההסכם?
האיראנים עושים הערכת מצב. הם לא יוכלו להתעלם מסנקציות אמריקאיות, שכבר היו צריכות להיות מוטלות מזמן, בלי שום קשר להסכם הגרעין, כתוצאה מזה שהמשטר הזה בעצם מפר החלטות מועצת ביטחון בהפצת נשק, בחתרנות מדינית, בהפצת טרור, בנושא הטילים. אז קודם כל זה חשוב שהנשיא טראמפ הודיע שמתכוונים ליישם את זה מהר. אני אומר שגם האירופים לא יוכלו להתעלם מזה, למרות שהם לא אוהבים את הפרישה של ארצות הברית מההסכם. בסוף סנקציות, בעיקר שניוניות, שלישושיות. ארצות הברית היא עדיין המצמה הכלכלית החשובה בעולם, מערכת ברכאות וכו'. ולכן לדעתי, הערכתי, האירופים ינסו לתווך בין ארצות הברית לבין האיראנים, כדי להגיע לאיזושהי הבנה מחודשת בכלל, ובנושא הגרעין בפרט. זה מה שאני צופה. אבל קודם כל שהאיראנים יגיעו שוב אל הדילמה שהם הגיעו אליה ב-2012 כתוצאה מלחץ משולב, והוא האם להמשיך בהתנהגות הסוררת שלהם בכלל, בגרעין בפרט, או לשרוד כמשטר. ב-2012 חמינאי החליט לשרוד, לכן הוא הגיע לשולחן המסע ומתן. אני מקווה שזה ישוחזר גם עכשיו בהובלתו של הנשיא טראמפ.
והדבר הזה בא לידי ביטוי כמובן בגבול הצפון שלנו, בזירה הסורית.
בלי קשר. בלי קשר. האיראנים מנסים לפתוח חזית מולנו בכל מקום שאפשר. מאחר והם מבינים שחיזבאללה חמוש מכף רגל ועד ראש, הם שומרים אותו כזרוע אסטרטגית ליום פקודה, ולא רוצים לבזבז אותו, וגם חיזבאללה לא כל כך מהר מוכן להקריב את לבנון, שהוא מבין שהוא ישלם מחיר כבד, הרבה יותר כבד מאשר מלחמת לבנון השנייה. מלחמת לבנון השנייה, 70 בניינים הושמדו, קרסו בדחיה בבירות, ובעזה למעלה מ-10,000, בגלל זה חמאס כן מורתע. אז הוא ניסה מנסה גם את החמאס לחמם, הוא מאוד שמח שהחמאס כרגע מחמם באופן הזה, הוא היה רוצה שהחמאס יירה רקטות, אבל החמאס מבין את המחיר ולא עושה את זה. אז האיראנים כבר פתחו חזית טרור מולנו מרמת הגולן, אני מזכיר שב-2015 ספגנו ירי רקטות שלהם, מטענים על הגדר, עד שהפרוקסי השלישי שלהם, השליח השלישי שלהם, אחרי ששניים הלכו לעולמם, השלישי הלך לעולמו, ובזה הם הפסיקו. לכן אני מעריך שהם בודקים אותנו, הם מבינים שלנו יש קו אדום חשוב, לא לאפשר להם התבססות, הם מאיימת עלינו בסוריה, וכבר שילמו מחיר, ינסו אולי שוב, יעשו אחת מצב, אם נמשיך לפעול כמו שהייתה הפעולה בשבוע שעבר, אני אומר שהם יגיעו למסקנה שזו לא חזית כדאית להם להתמודד איתנו.
אני יכול לשער, אתה מזכיר כבר פעולות שלנו, אני יכול לשער שפעולת המוסד לא הפתיעה אותך.
אני מכיר את הארכיון הזה שהתגלה עוד שהייתי שר ביטחון, וטוב שלעם ישראל יש מי שיודע לפעול בתחבולות. אני יכול גם להגיד שאילולא היו פעולות מן הסוג הזה לאורך שנים, אני מכיר את פרויקט הגרעין האיראני מיותי ראש אמן, מדבר על שנות ה-90, היינו הראשונים לגלות את פרויקט הגרעין האיראני הצבאי. לקח לנו דרך אגב זמן, שנתיים לשכנע את האמריקאים שזה פרויקט צבאי ולא אזרחי. האירופים השתכנו לקראת שנת 2000, וכשגילינו את זה חשבנו שיקח להם 5 שנים להגיע לפצצה, והם עוד לא הגיעו. וזה לא קרה מעצמו, בוא נגיד כך.
ודי לחכימה, מה שנקרא. כן.
די לחכימה ברמיזה.
כן, עכשיו נעבור ככה לקראת סיום, אני ארצה לשאול אותך קצת עליך באופן אישי, על ההיערכות הפוליטית שלך, אני מתעצמי שאתה עובר חריש ברחבי הארץ, אני רוצה לשאול אותך מה המסר העיקרי שאתה משמיע, מה השאלות שאתה שומע מהציבור.
אני בחרתי בדרך ארוכה ואני רגיל לדרכים ארוכות, ומאחר ואין בחירות כרגע, אז גם הדעתי שאני לא מכריז על המהלך הפוליטי מיד, אלא חורש את הארץ. ואתה סיימתי שיחה עם אנשים יוצאי חבר העמים, אוקראינה, מדינות אחרות, באשדוד. אני משתדל להגיע לכמה שיותר ישראלים שישמעו אותי פנים אל פנים. בתקופת הפוסט-אמת והפייק ניוז, איך שלא נקרא לזה, אתה מגלה כמה אנשים לא מכירים אותך. ולכן אני רוצה לפגוש כמה שיותר ישראלים, או לפני מערכת הבחירות, ואני רואה בזה ברכה. מה שאני מייצג, אני מוכר, למרות שמנסים לטשטש או לעשות דלגיטימציה. תפיסת עולמי המדינית-ביטחונית היא ניצית, היא מבוססת על ריאליה, לא על משיחיות כזו או אחרת, על ריאליה. הניסיון שלי הביא אותי לעמדות שבו מצאתי את עצמי לעומתי באוסלו, ולעומתי להתנתקות וכן הלאה וכן הלאה, וגם הוכחתי את יכולותיי בתחום הביטחוני לצורך העניין, בלי לפרט, לא אוהב לדבר על עצמי יותר מדי. אבל אני ממלכתי, ואני לא אוהב את הרבה מהדברים שקורים בתקופה הזאת, כבר מבחירות 2015 בצורה חריפה, זה אובדן הממלכתיות בהרבה מאוד ממדים. פה אני מוצא בהחלט קר רחב לאנשים שמוכנים כמובן וחרדים, לעתידה של המדינה, לא רק מדינית ביטחונית, בזה אני יודע מה לעשות, אלא גם בתחום הממלכתי.
כשאתה אומר אני ניצי וריאלי בתפיסת עולמי, זה אומר שמה, שהציבור בא ואומר לך, אוקיי, בסדר, אז אתה נגד אוסלו, אז אתה נגד הקמת מדינה על גבולות 67. מן הסתם שואלים אותך מה כן.
אני אגיד לך מה כן. אני רואה אוטונומיה שכבר קיימת, שחיה לצידנו, כי אני לא רוצה מדינה דו-לאומית, ואני לא רואה סיכוי להסכם קבע בטווח הנראה לעין, לכן זו תוצאה של הסדרה, שקיימת כבר היום, יש להם עצמאות פוליטית, וטוב שכך, שלא יצטרכו להצביע לכנסת, מצביעים לפרלמנט שלהם, הם החליטו להתפצל לשתי ישויות, שלא מסתדרות ולא מתפייסות, גם עם זה אני יודע להסתדר, לא רוצה לקבוע מי מולך עליהם, מי שולט עליהם. אני מגדיר את האינטרסים שלי. האינטרסים שלי בהחלט זה לא להגיע למדינה דו-לאומית, ולאפשר להם אוטונומיה שחיה לצידנו. אפשר לעשות פה עוד הרבה דברים, כלכלית, תשתיתית, ביטחונית, אבל בלי אשליות לגבי אפשרות שאפשר להגיע לשלום עכשיו באיזשהו הסכם קבע שהפערים כל כך גדולים.
אז זהו, בכל זאת, אבל הבלעת בדבריך, אמר אלון, את העניין של אתה לא רואה הסכם קבע בטווח הנראה לעין, ואתה אומר אני גם לא רואה שלום עכשיו, אבל השאלה היא בטווח הארוך, כמדינאי ומן הסתם גם כאיש חזון, אתה רואה, מסתכל קדימה במשקפת רחוק, ומה אתה רוצה היית לראות שם? אחרי שלב האוטונומיה, אחרי שיפנימו שהם הביאו את עצמם למציאות שמסבכת אותם, ברחוק.
אני לא רואה בטווח הנראה לעין, שזה לא בדור שלי ולא בדור הבא אחריי, אפשרות במציאות הזאת, שהם יסלימו באמת עם זכותנו להתקיים כמדינת הלום של העם היהודי. והעובדה שלמשל הטרור דאח היא תוצאה של שימוש נכון גם במקלות וגם בגזרים. העובדה שהחמאס לא יורה רקטות זה לא בגלל שהוא נהיה ציוני, שהוא הבין את המחיר של זה, וגם פה צריך לדאוג לגזרים. לכן תקרא לזה איך שתקרא לזה, הסדרה, התנהלות, לא משנה מה. אין פה איזשהו זבנג וגמרנו, לא מדיני שמביא לשלום עכשיו, וגם לא צבאי, אלא אם כן אני רוצה לכבוש ולהשתלט, אנחנו יודעים לעשות את זה, השאלה אם זה מרצוננו. ולכן, עכשיו אני חוזר גם אפילו לאלה שהיו באוסלו. רבין, זכרו לברכה, לא היה שלום עכשיוניק. הוא דיבר על ישות שהיא פחות מהמדינה, אין חזרה לקווי 67 כי הם אינם בני הגנה, חלף ריבונות על ההתיישבות הישראלית, אז הוא דיבר על גושים, אני לא מדבר על הקירה של יהודי אחד או ערבי אחד, והוא דיבר על זה שביקת הירדן בשליטה מלאה שלנו, בפירוש הרחב של ביקת הירדן, זה תוכנית אלון, ירושלים מאוחדת לנצח. גם הוא לא ראה פה מדינה ככל המדינות, הרי על פי אוסלו היא מפורזת, הפיקוח על כל מה שנכנס ויוצא מגבולות ארץ ישראל, באוויר, בים וביבשה הוא שלנו, אחרת תהיה פה קטסטרופה. לכן שיקראו לזה איך שרוצים, אני ככה אומר, תקראו לעצמכם האימפריה הפלסטינאית החדשה. למעשה, יש להם כבר היום אוטונומיה, בעתיד, גם תהיה אוטונומיה, אני לא רואה משהו אחר.
אז בעצם אתה מגדיר את עצמך רביניסט, זה אומר שיכול להיות שיום אחד תמצא את עצמך אפילו במפלגת העבודה.
ממש לא, כי מפלגת העבודה לצערי הוא מרצה. רבין האחדות העבודה, אתה יכול, אם אתה רוצה דווקא לייחס את זה, גם בגין דיבר על אוטונומיה. זה משהו שהוא בין רבין למנחם בגין, אם רוצים לשייך את זה לתפיסות עולם של אישים שונים. אני לא רואה סיכוי לא שלום עכשיו, ואני לא רוצה מדינה דו-לאומית, לאלה שחושבים שהערבים ייעלמו, שאני לא יודע מה. לכן, זאת תפיסתי.
אני מתאר, לא מהיום. אני מתאר לעצמי שכשהזכרת את העניין שהבחירות לא נראות בקרוב, זה פותר אותך מהשאלות לגבי מי האנשים שהולכים איתך, ואם יש שיח עם אנשים כמו בני גנץ ואחרים. כל הדברים האלה, כרגע מן הסתם אתה תאפסן אותם ולא תשיב לי, נכון?
נכון.
יש סיכוי אגב שתחבור לאחת המפלגות הקיימות? לכחלון, לפיד, משהו?
חבל לעשות בספקולציות, אם מישהו היה רוצה אם הייתי רוצה, הייתי יכול להיות מספר 2 בלא מעט מפלגות היום, מאחר ו... הניסיון שאני מביא איתי, שהוא גם ניסיון כמובן מדיני-ביטחוני, אבל גם ניסיון פוליטי ואחר, הביא אותי למסקנה שאני צריך לעלות על המגרש עם כוח פוליטי משלי, ולא להיות תלוי כמספר 2 של שום גורם, של שום מפלגה, ועד לדבר על חבירות, למה לא?
זאת אומרת להיות מנהיגה של מפלגה, וזה בעצם גם עונה לי לשאלה האחרונה שהכנתי פה לקראת סיומה של השיחה הזאת. במידה ובראש הליכוד יעמוד אדם אחר, האם יש סיכוי שתחזור אל המפלגה הזו? אני מבין שכל עוד לא מדובר על תפקיד הראש, אז גונזים גם את הרעיון הזה.
בואו לא נעסוק בספקולציות. אני גם היום אומר, הליכוד שחברתי אליו ב-2008, לקראת הבחירות ב-2009, הוא ליכוד שעקי לבבי, הליכוד של אחרי הבחירות של 2015, אינני מוצא את מקומי בו.
השר הביטחון לשעבר, המתכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון, אני מאוד מודה לך על הדברים, יום טוב.
תודה ויום טוב שמעון.
שלום שלום. פרשה שנדמה שחלפה ככה קצת מתחת לרדאר התקשורתי, היא פרשת סכומי הכסף המדהימים שהובטחו על ידי המדינה לעדי המדינה בפרשת החשדות נגד בכירים בישראל ביתנו. על פי הנתונים שדווחו בקול ענות חלושה יחסית, הובטח לעדי המדינה שהם יקבלו לא פחות מ-700 אלף שקלים על העדות המפלילה שהם ימסרו. אנחנו רוצים לשוחח על התופעה הזאת, תופעה של עדי המדינה, תופעת התשלומים הללו, ואיתנו נמצאת על קו הטלפון עורכת הדין רלי אביסר רווה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
תגידי לי, זה דבר קבוע שמועברים כספים כאלה, שאנחנו במקרה נדיר ואפשר קצת להירגע?
אני לא יודעת אם לומר מקרה נדיר, אבל זה סכומים לא מבוטלים שבהרבה מן המקרים לא מועברים. אנחנו, כפי שגם...
מה זאת אומרת לא מועברים? מובטחים?
לא מועברים סכומים כאלו גבוהים. הרבה פעמים הסכומים הם נמוכים פי כמה. במקרה הזה התגלה במסגרת חקירה של עד המדינה לסכומים האלו, זה לא דבר, זה היה למעשה דבר שהמדינה לכאורה הסתירה אותו, שזה דבר חמור לכשעצמו בעד המדינה הראשון, וכשבא והעיד הבן זוג, אז הם לכאורה באו והעלו את העניין הזה לאור ההבנה שלהם שהעניין כבר צף, אבל הבעיה היא מטרידה עוד יותר. אני ציינתי שבכלל בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה ישירה בכמות עדי המדינה שמגייסים לתיקים השונים, במיוחד כשאנחנו מדברים על תיקים של אנשי ציבור ותיקים תקשורתיים, שהרבה פעמים למשטרה יש רצון אז, גם לפרקליטות, לפענח ולפצח אותם לכאורה, ואז מה שקורה זה שמציעים טובות הנאה מפליגות לאנשים שמעורבים בביצוע עבירות כאלו או אחרות, והרבה מן המקרים אנחנו רואים שהטובות הנאה המפליגות האלו מובילות לאיזשהו שיתוף פעולה, שספק עם הדברים שנאמרים במסגרת אותן עדויות הם אכן דברי אמת. פה במקרה הזה שאתה סיפרת, מדובר פה בזוג שהיה לו חובות מאוד מאוד כבדים וגבוהים, והמדינה הציעה להם למעשה למחוק להם את החובות, ולא רק למחוק, אלא לשלם להם סכומי כסף מאוד מאוד גבוהים, דבר שבסופו של יום מוביל אותם להפליל את המעורבים בסיפור של ישראל ביתנו, ועל חלקם לכאורה. עכשיו על פניו, הרבה פעמים אנשים אומרים, בסדר, אם כך מתגלה האמת, אז זה לא נורא והציבור יכול לסבול את זה, אלא מה? שהרבה מן המקרים האלו, אנשים בשביל לקבל את אותם טובות הנאה מופלגות, אומרים דברים שהם אינם אמת, והדבר הזה התגלה מספר לא מבוטל של פעמים בשנים האחרונות, שעדי מדינה התברר שהם אמרו דברים שהם אינם אמת. הפרשה החמורה ביותר הייתה בפרשת הבר נוער, אבל אנחנו יודעים שהיה את זה גם בלה פמיליה וגם באולילנד וגם בעוד מקרים אחרים, וגם בעדי מדינה בפרשת 512. אנחנו רואים שהאי אמירת אמת של עדי המדינה זה לא איזשהו משהו נדיר. כשאנחנו מסתמכים עליהם כמשטרה שאמורה לבוא ולאסוף ראיות חיצוניות, ואז לבסס איזושהי תשתית ראייתית שיכול להיות שעד המדינה רק יחזק אותה, המצב בפועל נהיה הפוך. זאת אומרת שיחסית בשלבים ראשונים של החקירה, המשטרה הרבה פעמים מגייסת עדי מדינה, מעבר לזה שכוח הכוח של המשטרה בשלב הזה הוא קטן יותר כי אין לה את הראיות, הדבר החמור יותר, שבגלל שלא נאספו די ראיות, הרבה פעמים אחרי העדות של עד המדינה, הרצון של המשטרה הטבעי ניתן לומר, זה לאסוף ראיות שיתמכו בעדותו של עד המדינה, ולא שיפריחו אותו. וככה יוצא שהרבה פעמים הכיוון החקירתי הוא מאוד מאוד ממוקד למה שנאמר על ידי עד המדינה, וזה דבר מאוד מאוד חמור.
זאת אומרת, עד המדינה הוא בעצם החץ שאנחנו יורים, ואחר כך המשטרה מסמנת את העיקורים
מסמנת את המטרה,
עם כל העדויות מסביב.
נכון, נכון, וגם הרבה פעמים שעולים סימני שאלה ובעיות של מהימנות לגבי עדי מדינה שונים, אנחנו מלכתחילה יודעים שעד מדינה זה עד שהוא מעורב בביצוע עבירה, ולכן הוא לא תלית שכולה תחילת. אבל כשעולים בעיות של מהימנות וסתירות ודברים שהם מאוד מובהקים, ובפעמים מסוימות המשטרה מעדיפה להעלים עין ולהמשיך עם אותו עד מדינה, זה דברים חמורים מאוד. אנחנו צריכים להבין שעד מדינה זה כמו בצד זהב מבחינת המשטרה, כי זה עושה להם את כל העבודה, יש להם מישהו שבא ומספר להם איזשהו סיפור שמפליל אנשים אחרים, וזה חוסך מהם במרכאות כפולות ומכופלות את העבודה הקשה בשימוש בפעולות חקירה מורכבות, לעשות עבודה מאומצת של איסוף של כל הראיות, וודאי שזה נוח לכל המעורבים בדבר. ועצם העובדה שבאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שכמעט בכל תיק יש היום עד מדינה לפחות אחד, אם לא כמה, אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה. עכשיו, יש אמנם את ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה שיצאו בשנת 2005 ונועדו להסדיר את העניין הזה, אבל אנחנו רואים שאין שום אמות מידה שאפשר להשוות את כמדי המדינה השונים, לא מבחינת הסכומים ולא מבחינת ההטבות. נתתי אז דוגמה גם בעניינו של, בעניין החקירה של ראש הממשלה ומה שהיה עם ניר חפץ. הרי נקודת המוצא בכלל כשמדובר בעדי מדינה היא לא שאותו עבריין יצא פטור בלא כלום. וגם שם עמדה המשטרה והפרקליטות על כך שהוא יענש בצורה כזו או אחרת, גם אם לא בדרך של מאסר. ולאור העובדה שייתכן שהתשתית הראייתית באותו שלב הייתה רעועה, בסופו של יום הוא הצליח להפעיל לחץ, כוח המיקוח של המשטרה והפרקליטות קטן, היה קטן יחסית בשלב הזה, והם נעתרו לבקשות שלו של חסינות מוחלטת, אי העמדה לדין בכלל. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שבכל זאת מדובר באנשים שממלטים את עצמם מעונש, חלקם עצם העובדה של החסינות המוחלטת ואי העמדה לדין ועונש מאסר של תקופה לא מבוטלת שעומד לצידם, שכאשר מדובר באנשים נורמטיביים מדובר במשהו שהוא מטיל עליהם אימה, והם מוכנים לעשות הרבה בשביל לרצות את החוקרים שלהם כדי לקבל את אותה טובת הנאה, והרצון הזה לרצות את החוקרים גורם פעמים רבות גם לאמירת שקר. וכפי שאני אמרתי, יש מקרים, בגלל שהשימוש בכלי הזה כבר לא נעשה רק באמת במקרי קיצון, אלא כעניין שבשגרה, שבחסות המדינה לא חושפים את האמת, אלא קוברים אותה, ובאמצעות מתן טובות הנאה לאותה מדינה, וסכומי כסף מאוד גבוהים, והדבר הזה צריך חשיבה מחודשת, כדי לבדוק...
אנחנו חשבנו לתומנו שזה מתחיל ומסתיים בכך שפותרים את אותו עד מדינה מהמעורבות המלאה שלו באירוע, וזו טובת ההנאה המקסימלית שאדם יקבל, ועכשיו הוא מקבל גם, חושבים שהוא מקבל גם כספים. עצם ההגשה של אדם כזה לבית המשפט לא מחייבת שלפחות בפני השופטים, הפרקליטים, הצד השני, אפילו שיגידו שזה חשאי, אבל שגם הצד השני יקבל מידע, יהיה את הפרטים, יהיו הפרטים, מה ההסכם אומר מול אותו עד מדינה? וברגע שהשופט לא יודע את הדבר הזה, הכל מתבטל?
אני אומר, הסכם עד המדינה הוא בעיקרון חשוף לצד השני. זאת אומרת, מה הוא נתן ומה הוא קיבל בתמורה, זה אמור להיות חשוף. העניין במקרה הזה זה הוסתר, ולכן זה דבר חמור, כי החובה שהצד השני, הנאשמים, הסנגורים שלהם ידעו בדיוק מה טובת ההנאה שעומדת בצד מתן העדות הזו. זה דבר שהוא אינהרנטי גם למסגרת החקירה הנגדית וגם לבדיקת המיימנות. פה במקרה הזה מדובר במחדל, והפרקליטות ובית המשפט יצטרכו לתת על זה את הדעת בסופו של דבר. אבל בוודאי ובוודאי שעל פי ההנחיות ועל פי הפסיקה של בית המשפט העליון ובכלל ההתייחסות להסכמי די מדינה, טובות ההנאה חייבות להיות גלויות ושקופות לצד השני, דבר שלא היה פה, וזה דבר חמור לכשעצמו, והוא צריך להיבדק מדוע עניין התשלומים הכל כך גבוהים האלה הוסתרו.
במקרה שאנחנו מדברים עליו של ישראל ביתנו, מדברים על איזשהו תשלום שמוגדר כהגדרתה של של העדה כסוכנת של המשטרה. אז אולי יש לה איזושהי בעיה באמת בהגדרות, אולי לפעמים המונח הזה סוכן או סוכנת משטרתיים חופף למונח עד או עדת מדינה.
לא, האמת שמדובר בשני דברים שונים לחלוטין. סוכנת זה מישהי שמפעילים אותה תקופת זמן מסוימת תחת כיסוי, שהיא לכאורה מעורבת בביצוע עבירות, לא חושדים בה כי היא חלק מהמעגל הפנימי, ואז היא מבצעת פעולות, ובמהלך אותן פעולות היא מקליטה שיחות, מתעדת אירועים מסוימים, העברות כספים, מסרונים וכיוצא בזה, במהלך הפעילות שלה. לעומת עד מדינה, שלפעמים העניין הזה שלום, אבל עד מדינה זה עד שמעיד על דברים שהוא היה בעבר, לפעמים יש לו גם ראיות על כך, כמו הקלטות של שיחות ומסרונים שהוא אסף מבעוד מועד, אבל לא מרגע שהמשטרה גייסה אותו ואילך, אלא אחורה.
זאת אומרת שכעת, כאשר אותה עדה, עדת מדינה, במקרה הזה של פאינה קירשן, שהיא המופללת פה, אומרת, אני קיבלתי, הובטח לי 6,000 שקלים, על הגדרתי כסוכנת, אי אפשר, התירוץ הזה לא תופס.
אני לא מכירה את הראיות לגופן ולעומק, אבל אני אומרת שבהנחה ומדובר בעדות שהיא מסרה על דברים שבוצעו קודם לכן, שהיא הייתה חלק מהם, עם אנשי ישראל ביתנו, אז לא מדובר בסוכנת, אלא מדובר בעדת מדינה לכל דבר, היא לא הופעלה על ידי המשטרה, אלא בסך הכל מסרה מידע מפליל, וקיבלה טובות הנאה תמורת המידע המפליל הזה. הוותו לא, וההגדרה שלה כסוכנת במצב דברים כזה, כפי שאני תיארתי, הוא לא נכון.
כן.
היא לא סוכנת, היא עדת מדינה. סוכנת זה מישהי שהיא צריכה לעבוד, ובתקופה שהיא פועל עובדת כבר עם המשטרה, היא מבצעת פעולות לצורך תיעוד עבירות פליליות או חיזוק של עבירות פליליות שבוצעו או כאלו שמבוצעות. פה למיטב הבנתי לא זה היה המצב, ולכן ההגדרה שלה היא הגדרה של עדת מדינה.
ובסופו של דבר, העובדה שהמשטרה והמדינה בעצם הסתירו את הפרט הזה מפני בית המשפט, את הפרט של התשלומים המדהימים הללו, יכולה בהחלט להטריד לגבי עוד הרבה מאוד מקרים אחרים.
בוודאי ובוודאי. צריך, אני, כפי שגם אמרתי, צריכה לעשות פה הסדרה מאוד הדוקה של הדברים, צריך לעשות חשיבה מחודשת של כל המבנה הזה של עדי מדינה, שכן מאז 2005 ההנחיות האלו לא הותקנו, מה גם שאנחנו רואים שבשנים האחרונות מה שלא היה בעבר, בעיקר שמדובר בארגוני פשיעה, עבריינים שהם מבצעים עיקריים של ביצוע העבירות, זאת אומרת גם כאלו שבמראות אדם יש להם דם על הידיים, דבר שבעבר לא היה מתקבל על הדעת שיהיו עדי מדינה, משמשים כעדי מדינה, זאת אומרת אנחנו רואים הרחבה עם השנים שהולכת וגדלה, וצריך לשים לזה איזשהו מעצור, ואיזשהו טיפול מן השורש, כדי שבאמת עדי המדינה, אני לא אומר שזה לא הכרח בעל יגונה, זה יכול להיות מקרים שאכן תהיה חובה לעדי מדינה, אבל באמת השימוש בכלי הזה צריך להיות במשורה, ובאמת במקרים נדירים, ולא כעניין שבשגרה כפי שהוא היום.
וההגדרות והמגבלות הללו יכולות לבוא רק מבחוץ, כי מבחינתה של המשטרה והפרקליטות, השאיפה היא לפתור את הבעיות כמה שיותר מהר, ועד המדינה נותן את החבילה הזאת בפני
אני אכן חושבת שבאמת זה צריכה להיות ועדה מקצועית, בין משרדית, שתבחן את כל ההיבטים האלו, גם מבחינת הסנגוריה וגם מבחינת המשטרה והפרקליטות, זה צריך להיות משהו מאוד מעמיק וכולל, וזה באמת יפה שעה אחת קודם, שבאמת העניין הזה כבר יטופל.
עורכת הדין אלי אביסר רווה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך, יום טוב.
יום טוב.
להתראות, תודה תמיד.
בוועדת הכלכלה של הכנסת התקיים אתמול דיון אודות הכוונה להקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף ברמת דוד, זאת לבד מתכנון נמל התעופה בנבטים. ראש מועצת עמק ישראל, אייל בצר, השיג שם בוועדה נתונים, לפיהם התכנון הכפול של שני האתרים מיותר, כרוך בסכומים לא מבוטלים, ולנמל ברמת דוד יש הרבה מאוד חסרונות, בנבטים, זה המקום הנכון למיזם הזה. שלום, אנחנו אומרים לראש מועצת עמק ישראל, אייל בצר, שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
אז תסביר לנו, תן לנו כמה דוגמאות של הפגיעות הקשות, במידה ואכן יוחלט להקים שדה בינלאומי אצלכם.
תראה, המצב הוא אבסורדי. זה שהממשלה קיבלה החלטה ב-2014 לבדוק את חלופת רמת דוד, ולצערי, היא לא בדקה חלופות אחרות בצורה רצינית. העובדה הניצחת, שבשביעי לנובמבר 2017, הצלחנו לשכנע את חברי המועצה הארצית, לבדוק גם את חלופת נבטים. שבדרום, שהיא הרבה יותר הגיונית, ואני אסביר למה, למה יותר הגיונית. הדרום משווע לפיתוח, לפיתוח. המרכז כבר הרבה שנים רוצה לצמצם את הפעילות המוגברת משנה לשנה בעקבות השמיים הפתוחים בנתב"ג בגלל הרעש, ובצפון, ובצפון כולם יודעים שיש פה יישובים חקלאיים צמודים מאוד לגדר של בסיס רמת דוד, והפגיעה פה גם בחקלאות וגם באיכות הסביבה היא בלתי, בלתי סבירה לחלוטין, במיוחד שמדברים על תוספת לעוד 30 שנה שעוד 20 מיליון. היום שדה תעופה נתב"ג תשים בו 20 מיליון נוסעים בשנה, מדובר על הכפלה של, של הכמות, ולכן זה לא סביר ולא הגיוני. למה כעסתי ואפילו אמרתי שזה בזבוז כספי ציבור? כי ההחלטה בנובמבר 2017 של חברי המועצה הייתה בניגוד להמלצה של מנהל התכנון, וכי הם רצו רק את רמת דוד מסיבות מאוד מאוד תמועות, ובעצם קיבלו החלטה לממן שתי תוכניות מפורטות, גם רמת דוד וגם נבטים, שכל תוכנית הזאת מדובר על עשרות מיליוני שקלים שזה אורך שנתיים. ולכן אמרתי, חבל על הכסף, חבל על בזבוז הזמן, תתמקדו בנבטים, שכולם רוצים את נבטים, גם הדרום, גם הצפון, וגם המרכז, כי המרכז יקבל תשובה הרבה יותר מהירה והרבה יותר זולה, אם זה יהיה בנבטים, כי שם כמעט הכל מוכן.
זאת אומרת, בעצם,
אין התנגדויות, אין התנגדויות, ולכן זה הכיוון.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, זה לא כרגע הם יושבים ומחליטים ללכת על רמת דוד, הם אומרים, אנחנו בודקים את שתי האופציות, אבל הבעיה היא שכל בדיקה עולה לנו עשרות מיליוני שקלים.
עשרות מיליוני שקלים, ואנחנו יודעים לצערי, שיהיו אתם כיוונו לרמת דוד, שהם החשש שלנו, וזה מה שדרשתי אתמול בוועדת הכלכלה, שמרגע זה דרשתי, שוועדת משנה, של ועדת הכלכלה שהיא עוסקת בתחום הנסות התעופה, תפקח על התהליך, כי אני מוטרד מאוד מזה שמנהל התכנון יחזור חזרה לרמת דוד, כי זאת החלטת הממשלה הראשונית הייתה רמת דוד. רק בגלל הלחץ שלנו הם מקדים את נבטים. והחשש שלי, שאם לא יהיה פיקוח הדוק, אז אם יחזרו שוב פעם לרמת דוד, שזה עיוולת לכולם. לא רק לתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל, זה עיוולת לכל תושבי המדינה. העמק יזרעאל הוא שטח פתוח, הוא פורה, הוא ירוק, הוא מזמין. עכשיו אנחנו במסגרת פסטיבל חלב ודבש, מגיעים לנו פה עשרות אלפי אנשים לחגוג בו איתנו אירועים כל ערב וחג השבועות כמובן, וכל זה נכס לכל עם ישראל, לא רק לנו, וללכת להרוס אותו, להפוך אותו למקום מזוהם וכולו סיבת בטון ומלט, זה אבסורד אחד גדול.
ובנבטים הדבר הזה, הפגיעה הרבה פחות קיימת.
לא רק שאין פגיעה, יש גם יתרון כלכלי, יתרון כלכלי גדול, ולכן יש פה אבסורד, גם הדרום, גם הצפון, גם המרכז רוצים נבטים, והממשלה בגלל אילוצים כאלה ואחרים.
תסביר לי את האילוצים האלה, למה, הרי זה לא אנשים רעים, מה הם רוצים?
לא, אנשים טובים, אנשים מצוינים, אפילו מפקד חיל האוויר הוא מהעמק, ואני נפגשתי איתו, תראה, הם רוצים, ובצדק מבחינתם, שבשמיים, הקרקע אין בעיה, המסלול והבסיס מתאים מאוד, הם רוצים שהשמיים לא יסתובבו למזרחים בשמיים, הם רוצים רק צבאים להתאמן והכל, אני מסכים, אני מבין אותם, אבל אם יש אילוץ, אם יש דבר שהוא כל כך בלתי סביר, אז אפשר להתארגן אחרת, והצבא יודע להתארגן אחרת, רק אין מי שיגיד את ההוראה הזאת, ופה כולם חוששים. יש לי כבר היום שני חוות דעת של אלופים בחיל האוויר, אחד זה נמרוד ספר, שהיה אלוף בחיל האוויר, אחד זה שקני, שבת האחרונה החלפתי איתו מיילים, שאומרים שבהחלט בנבטים ניתן להקים את התעופה. ואני יכול לגלות לך עוד משהו. יש היום קו טיסה מירושלים לאילת וגם בינלאומי שעובר קרוב מאוד לנבטים. מי שנוסע לדרום אפריקה יודע. אז מה זה? יש כבר טסים לא חוק בנבטים. יש פתרונות, רק צריך לקבל החלטה. לצערנו הממשלה מדשדשת, גוררת רגליים ולא מחליטה.
ובינתיים קיבלו את ההצעה שלך להעביר את זה לוועדת משנה. יש לנו איזושהי תקופה, יודעים כמה זמן זה ייקח דיון על דבר כזה?
הם, בנוסף לכך, הם החליטו להזמין את מפקדי חיל האוויר, גם לשעברים, לשמוע אותם מבחינה עניינית, ולראות האם באמת הטיעונים האלה רציניים, או שרק טיעונים לנוחיות בלבד. זאת החלטה גם להזמין את מפקדי חיל האוויר, ואני חושב שזה דבר נכון, לשמוע מה שנקרא בצורה מקייה וללא לחץ, מה הסיבות האמיתיות שהמדינה לא הולכת לכיוון הנכון.
יפה. אייל בצר, ראש מועצת עמק ישראל, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לכם, כל טוב, יום טוב.
בבני ברק יושק ביום חמישי סניף תנועת הליכוד. באירוע הזה אמורים לקחת חלק חברי כנסת ושרים, ביניהם השר הנגבי, השר הרגב, השר ארדן, השר חיים כץ, ועוד ועוד אנשי ליכוד בכירים. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומד מאחורי כל המהלך הזה, יושב ראש המטה החרדי בליכוד יעקב וידר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך מתקבלת בבני ברק פתיחה של סניף של מפלגה שעלולה ואולי רוצה מן הסתם לנגוס במנדטים של המפלגות החרדיות המסורתיות?
תראה, בליכוד, הליכוד קיים בבני ברק הרבה מאוד שנים. ישנו סניף בבני ברק פעיל מאוד שמונה למעלה מ-2,000 חברים. אני עומד בראשו, אני עומד בראש הליכוד בבני ברק, ופשוט אנחנו עברנו שיפוץ מאוד רחב את הסניף, יש לנו מבנה יפה, העברנו אותו שיפוץ מאוד נרחב כחלק מהאמירה שבה הליכוד באמת חפץ בכל החרדי. בבחירות האחרונות אני עמדתי בראש מטה הבחירות של הליכוד במגזר החרדי, הגיע מנדט, קרוב למנדט מהליכוד, מהציבור החרדי לליכוד, שזה הישג שלא היה מאז ימיו של מנחם בגין. השאיפה שלנו להכפיל לפחות את מספר המצביעים החרדים בבחירות הקרובות, וזה חלק הציבור, מהאמירה.
ואיך הציבור החרדי מקבל, אתה יודע מה, אותך ברחוב, את הנוכחות של סניף הליכוד בבני ברק? זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש... זה אצבע בעין, אנחנו מצביעים תמיד למפלגות החרדיות המסורתיות, אתה בא לנו עכשיו עם כל מיני רעיונות כאלה, ולוקח לנו מנדטים, מה זה?
תראה, זה לא רק שזה לא אצבע בעין, זו אמירה מאוד מאוד מובהקת. אני טוען מזו תקופה ארוכה, אני עומד בראש המטה החרדי בליכוד, שישנו צורך בפוליטיקה כפי שיש בארצות הברית. לא צריך מפלגות סקטוריאליות. צריך מפלגה גדולה מימין ומשמאל, וצריך לאפשר לציבור הרחב על כל המגוון שלו לבחור בין השניים. אני יכול להבטיח לך שהציבור החרדי יבוא לימין, הוא לא ילך לשמאל, ולכן זו השאיפה שלנו, כפי שהחרדים בארצות הברית, בצרפת, באנגליה עושים. ואני שמח מאוד שהקול הזה שאנחנו מובילים מספר שנים הולך ומתגבר. אם אתה מסתכל על בני ברק, בני ברק למרות שהיא מתחרדת באופן מובהק, ההצבעה למפלגה, לליכוד, היא עולה, היא בעלייה מתמדת, למרות ההתחרדות. ואני אומר שוב, יש ציבור גדול שלא מרגיש מיוצג במפלגות החרדיות, זה הציבור החרדי ישראלי, אני קורא לו, ציבור שעושה צבא, ציבור שלומד באקדמיה, הוא לא מרגיש שהמפלגות החרדיות מייצגות אותו. אני אתן לך דוגמה, אני כרגע יצאתי מדיון בוועדת חוץ וביטחון, הדיון שאני עזמתי בנושא של ההסתה נגד חיילים חרדים. אני אפתיע אותך שימון, גם בדיון הזה, כמו בדיונים הקודמים שעזמתי, לא משתתף שום חבר כנסת חרדי. זה ציבור גדול, ציבור שעושה צבא, שמפריע לו הסתה נגד החיילים החרדים. והנה, אין דאגה לו, הדאגה לו מגיעה, אני דואג לזה מצד חברי כנסת של הליכוד, מצד ראש הממשלה, לא בעזרת החכים החרדים, והציבור רואה את זה, ולכן ההתגברות והגידול של הליכוד ברחוב החרדי כל כך גדול, ואני שמח על האירוע המכובד שאנחנו עושים ביום חמישי הקרוב ב7:30 בערב, שבו השתתפו באמת כל צמרת הליכוד, ויש בזה אמירה מאוד מאוד חשובה.
אז באמת, אתה אומר, רצוי היה שיהיו לתפיסתך שתי מפלגות, והדבר הזה נשמע גם בציונות הדתית, אבל אולי יותר מאשר בציונות הדתית, בכל זאת בציבור החרדי, ישנה איזושהי שאיפה להגיע לאינטרסים מסוימים, להיאבק על אינטרסים מסוימים, וממש, כן, להימצא ביום שאחרי הבחירות כאיזשהו כוח מאזן שיכול להכריע מי יהיה ראש הממשלה ואיך תראה הקואליציה, ואז, כן, ללחוץ על התקציבים, כי ישנו ציבור שמרגיש מופלא ודחוי וכזה שצריך להיאבק על תקציביו. ואז אתה אומר לו, ולא, לא צריך אתכם, בואו ניכנס לתוך הליכוד. איפה קלפי המיקוח שלנו?
תראה, קודם כל, מה זה כלפי המיקוח שלנו? אני חושב שהנה, אתה רואה, לדוגמה הנושא של החיילים החרדים, שאני מוביל אותו כמעט לבד, במגרש החרדי, ומי שעוזר בעניין זה החכים של הליכוד. אני ביקשתי מראש הממשלה להיכנס לאורי עניין, הוא הוציא סרטון תמיכה בחיילים החרדים, הוא העלה את הנושא בישיבת ממשלה. מי שעוזר לציבור החרדי הוא נציגים שיבחרו על ידו, ולא בהכרח עם מפלגה סקטוריאלית. עכשיו, נושאים שמפריעים לציבור החרדי זה לא רק תקציבים, זה שגפני וליטמן ודרי מדברים כל הזמן תקציבים, זה לא רק הנושאים שמעסיקים את הרחוב החרדי, נושאים של ארץ ישראל, יש ציבור חרדי גדול מאוד, אולי רובו אפילו, לא אולי רובו, שמפריע לו הנושא הזה של הפקרת יישובים והנושא הביטחוני, וזה נושא שהחקים החרדים לא מטפלים, מה? החרדים לא גרים פה בארץ, הם לא סובלים מפיגועים, נושאים כלכליים, אתה חושב שלא מעסיקים את הרחוב החרדי, מעסיקים אותו הרבה מאוד נושאים, ולכן מי שמטפל בזה צריך להיות שתי המפלגות הגדולות, כפי שבניו יורק הם מטפלים בזה נציגים שהם לא חרדים בבעיות של הציבור החרדי, אין שום סיבה שבארץ זה לא יקרה, וזה כבר קורה במסגרת הליכוד, ואני מאוד שמח על ההתרחבות של העניין, ואני אומר שוב, החנוכת הבית שאנחנו עושים לסניף בבני ברק עם כל צמרת המפלגה, היא מוכיחה עד כמה הנושא הזה גדל והולך גם במסגרת ההבנה הפנימית בליכוד, וגם, הנה, תראה, אני נבחרתי ליושב ראש הליכוד בבני ברק, למרות שהליכוד בעולם לא עמד בראשו חרדי. זה מראה על השינוי המבורך שקורה גם בבני ברק וגם ביישובים אחרים, והדבר הזה רק ילך ויגדל, ואנחנו נראה את זה בבחירות הקרובות.
אני רוצה עוד לחזור לשאלה הזו שאני מנסה לברר אותה איתך. ראינו הרי מציאויות שבהן מפלגות חרדיות פנו ובחרו לחבור למפלגת העבודה, היה בתקופת אהוד ברק, היה בתקופת אוסלו, ואז הם באמת ניצלו את האלמנט הזה של קליות כף המוזניים.
הם ניצלו את הציבור החרדי, כי הציבור החרדי בכל המבדקים, יש מכון מחקר אמריקאי שבדק לאחרונה, גם המכון הישראלי לדמוקרטיה שבדק את הרחוב החרדי, 3% בלבד אמרו שהם אנשי שמאל. 3% בלבד ברחוב החרדי. תבין, החקים החרדים, אם תמקם אותם מבחינה מדינית, ואולי כלכלית אפילו, אתה תראה שהם שמאל, 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 שמאל קיצוני אפילו, שזה רחוק מאוד ברחוב החרדי. אני לא חושב שזה מוצדק שחקים ייקחו את הכוח שהם קיבלו מהציבור והשתמשו נגד הציבור שבחר בהם. הציבור החרדי לא רוצה ממשלת שמאל, הוא רוצה ממשלת ימין, וזו דוגמה טובה להתנהלות לא נכונה של הפוליטיקאים החרדים, ולכן שוב הנושא הזה של מפלגות גדולות יפתור גם את הדבר הזה.
גם אתה חזרת פעמיים על הנושא הזה של החיילים החרדים, והנושא של החיילים החרדים באמת הוא מחובק על ידי נקרא לזה ככה הנהגה החילונית או הנהגה הכללית, אבל נזנח, ונוסיף גם מטעמים שאפשר לומר שהם מובנים, גם אם הם לא נעימים, הם די מובנים, הוא נזנח על ידי ההנהגה החרדית. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי דברים אחרים. הציבור החרדי רוצה דיור מסוים, הוא רוצה השקעה בעולם הישיבות, הוא רוצה דברים שנוגעים לו עצמו. הדברים האלה לא עלולים להיעלם בתוך מפלגה גדולה?
למה שהם יעלמו? תגיד לי, בארצות הברית אין מפלגה חרדית ויש שם בעיה, יש שם בעיה בבחינת פתרונות לציבור החרדי. בצרפת יש קהילה חרדית מאוד מאוד גדולה, באנגליה יש קהילה חרדית מאוד גדולה. בשום אחת מהמקומות האלו אין מפלגה חרדית, והבעיות של הציבור נפתרות. אין שום סיבה שזה לא יקרה בארץ, במדינה יהודית, במיוחד כשבשלטון נמצאת מפלגה שהיא מסורתית, שהיא קרובה כל כך גם לציבור החרדי ולציבור הדתי. וזה טיעון שאני חושב שהוא לא יעמוד במבחן המציאות. נכון, אתה שואל אותי למה זה עדיין לא מתרחש לאור כל אורך החברה החרדית. קודם כל, זה, אני מאמין, אני בטוח שזה יקרה, אני רואה את הגרף, זה בעלייה מתמדת. ההוכחה הטובה היא לכך שהמפלגת העבודה גם הקימה תא חרדי בעקבותינו, בתוך מטרה והבנה שיש ציבור גדול מאוד שלא מיוצג במפלגות החרדיות, והם רוצים אותם לתוכם. אני משוכנע שהם לא יצליחו במשימה, גם מבחינה מספרית אנחנו עומדים הרבה יותר מהם, אבל המטרה היא בהחלט שיש מפלגות גדולות, זה יוריד את מפתן ההסתה, זה יפתור גם בעיות שהיום לא נפתרות, כמו בעיות כלכליות שיש לציבור החרדי, לא רק בעיות תקציב כמו שאמרתי לך עומדות בנושא הפרק של משפחה חרדית, וגם מצוקות פרטיות וגם מצוקות כלליות של הציבור החרדי, ובני ברק היא באמת עיר הבירה החרדית, ואני שמח שיש בסניף ליכוד פעיל ובית ליכוד פעיל, והוא
לא
יהיה פנים.
לא מפריע לך שברשימת הליכוד לא ראינו אדם חרדי, לעומת יאיר לפיד שהיה לו את הרב ליפמן?
בליכוד זו מפלגה דמוקרטית, אני משוכנע שחבר כנסת חרדי וגם חברת כנסת חרדית, אין ספק בכך, זו מפלגה דמוקרטית, הבחירות בהם, אני נבחרתי לחבר נשיאות המפלגה על ידי כלל חברי מרכז, גם ביניהם דרוזים וחילונים וכל הגוונים, אין שום מניע שזה יקרה ויהיה חבר כנסת חרדי, אני מבטיח לך, אם מטעם הליכוד.
יעקב וידר, יושב ראש המטה החרדי בליכוד וגם סניף הליכוד בבני ברק, לקראת חנוכתו, נקרא
לזה נכון, אני מזמין את הציבור, יום חמישי הקרוב, ב7:30 בערב, בהשתתפות השרה רגב, השר ארדן, ועוד חברי כנסת ושרים, כולם מוזמנים.
יפה, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה.
שלום. תעודת ממונה למניעת הטרדות מיניות היא תעודה חדשה בעולם הרבנות בישראל. מדובר ביוזמה חדשה של מרכז ברכאי להכשרת רבני קהילות. תוכנית לימוד ייחודית שמבקשת להעניק לרבנים כלים מעשיים למניעת מקרים של הטרדות. הם מצבים מורכבים בתחום הזה. אנחנו רוצים לשוחח על היוזמה הזו. איתו נמצא על קו הטלפון מייסד וראש רבני מרכז ברכאי, הרב דוד פיין, שלום הרב.
בוקר טוב, שלום.
מניין הגיע הרעיון שרבנים אמורים לעסוק גם בתחום הזה?
זה באמת הגיע מתהל, הם ארגון סיוע לנשים, והם ביקשו שהרבנים שלנו יעברו את הקורס שלהם.
כי מה? כי רבנים הם, מה? הם דמויות שאנשים מתייעצים איתם, או שהם ממילא נמצאים כבר בתוך כל הפינות של של הקהילה, אז הם אמורים גם לעסוק בעניין הזה.
לא, שניהם. הקהילה יש הרבה אנשים, ואנחנו, יש לנו שאיפה לבנות קהילות מוגנות. והרב עומד בראש הפירמידה בבית הכנסת בקהילה, אז ברור שהרב יעסוק בכל התחומים האלה, כולל גם התחום הזה.
ומה כולל את התוכנית? אם אני מבין, מתעסקים שם החל מההיבט הפנים משפחתי ועד עד ההיבט המשפטי שמסביב לעניין הזה של הטרדות.
כן, זה ממש התחיל מהחוק. יש חוק שכל מקום עבודה, כל קהילה, צריך באמת למנות ממונה להטרדה מינית. אז אנחנו עברנו את הקורסים הרבנים, והם למדו את כל ההיבטים, מההיבט המשפטי, מההיבט הפסיכולוגי, מההיבט הקהילתי, והיה כמו 20 שעות של לימוד לקבל את התעודה הזאת.
עכשיו, התעודה הזאת, מה ההבדל בין מי שיש לו את התעודה הזאת? מבחינת רשויות, מישהו מכיר בעניין, או שפשוט יודעים שאל האדם הזה אפשר לגשת כי הוא עבר את אותם 20 שעות הכשרה?
לא, זה מוכר מאת המדינה. המדינה מחייבת שבכל מקום, כמו שאמרתי, שבכל מקום עבודה, בכל קהילה, שיהיה ממונה כזאת, שיהיה איש כזה.
אז זה בעצם אז כמו, מה, כמו, שיש
המדינה.
כמו שיש בכל מפעל אמורים להציב אדם כזה, פשוט כאן אומרים לא נציב סתם אדם בקהילה, אלא את מי שעומד בראש הפירמידה.
כן, כל אחד יכול לעבור להכשרה, אבל אנחנו מאמינים שלרבנים יש את המקום הזה, יש את המקום של המנהיגות, אז כמו שהוא מנהיג בתחומים אחרים, גם כן הוא באמת האדם הכי הגיוני להנהיג בבעיה הזאת.
יאמרו הציניקנים שהרבה פעמים לצערנו אנחנו רואים ושומעים על מקרים שבהם הרבנים עצמם נמצאים במקומות הכואבים האלה, ולא בטוח שגם אם הרבנים שאתם מכשירים הם כמובן נפלאים וטובים, לא בטוח שהרב הוא האוזן הקשבת שאליו תיגש מי שנפגע, או לפעמים זה ייגש מי שנפגע בהכרח.
כן, אז בקהילות שלנו כולם יודעים שהרבנים עוברים את ההכשרה הזאת, ושכן הם נפלאים וטובים, והם כבר יודעים שהרב הוא אוזן קשבת. ובנוסף, מה שאמור לרב לעשות זה לבנות צוות בבית הכנסת. זה חלק מההכשרה, שגם כן יהיו איזה פסיכולוג או עובד סוציאלי או עורך דין גם כן בצוות, זה לא רק הרב עצמו. אז גם כן אם מישהו באמת לא מרגיש נוח להגיע לרב, הוא יכול להגיע גם כן לעוד מישהו שבצוות, והרב יעבוד עם הבן אדם הזה מהצד כאילו. אז זה לא אמור להיות רק הרב.
בצוות הזה אמורות להיות גם נשים?
כן, למה לא?
לא, זאת אומרת, יכול להיות שהשאלה אם זה חשוב שתהיה נשים כדי לפתוח...
כן, חשוב שיהיה נשים. חשוב שיהיה נשים בגלל שאולי יש נשים שלא מרגישים נוח לקשר לגברים. אז חשוב שיהיה נשים.
יפה. הרבנים שמתעסקים בתחום הזה, מכיוון שאתם בדרך כלל מאופיינים רבני ברכאי, ככה זה נראה, מאופיינים בגיל צעיר. השאלה אם הרבנים שעוברים את ההסמכה הזאת, או את ההכשרה הזאת, הם אמורים להיות מגיל מסוים ומעלה, או שהדבר הזה לא משנה?
רובם הם בשנות ה-30, אולי 40, אבל רובם הם מאוד צעירים. אבל יש לנו גם כן רבנים יותר מבוגרים, אבל בדרך כלל אנחנו מקבלים רבנים לתוכנית שלנו שהם בתחילת דרכם, ברבנות הקהילה.
בכל אופן, היעד הוא להגיע למצב שבו קהילה תהיה מוגדרת כקהילה מוגנת. וזה אחד האמצעים לכך.
כן, יש לתהל, עוד פעם, הם ארגון שאנחנו משתתפים בו, והם שיפקו את המשפטים את ההכשרה, אז יש להם תו תקן, של כמו עשרת הדיברות שיהיה בכל הקהילה ולקבל את התו תקן הזה צריכים לבנות את הקהילה לפי הדיברות האלו.
מה יש שם בעשרת הדיברות האלה? לדוגמה?
אז יש כללים גם לרב. יש עשרת הדיברות לרב. איך לא להגיע למקום שהרב יהיה במקום לא נכון. אז אנחנו עברנו את הכללים האלו עם הרבנים שלנו גם כן. לא לשבת עם נשים לבד בשעות מוכרות בלילה, ולא לשלוח לנשים וואטסאפ במאוחר בלילה, דברים כאלו. אז אולי זה הדבר הכי חשוב לגבי הרבנים שלנו.
יפה. קהילה מוגנת. בהחלט מעניין, כמה רבנים הוכשרו בהכשרה הזו?
אז הוכשרו כמו 17 רבנים, זה המחזור שלנו. כל מחזור בין 17 ל-20 רבנים.
וזה המחזור הראשון?
זה כבר המחזור השלישי שלנו. שלישי.
אז יש לנו שלושה מחזורים של 17 רבנים.
רק המחזור הזה קיבלו את התעודה של הממונה. אז רק 17 רבנים הוכשרו בתוכנית הזאת.
הבנתי, אז בעצם אנחנו במחזור הראשון שמקבל את התעודות, ומוכשר לסייע לקהילה גם בתחום הזה של הטרדות מיניות, של מניעת הטרדות. הרב דבי פיין, מייסד וראש ברכז ברכאי, תודה רבה.
תודה רבה, שלום שלום.
שלום שלום. ספר חדש בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד וישיבת הר עציון, ספר חדש בעריכתו של הרב חיים נבון, יוצא לאור בימים האלה אשרי אדם עוז לו בך, על דרכו ודמותו של הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, ואנחנו רוצים לשוחח על הספר, על העבודה על הספר עם הרב נבון. שלום הרב.
שלום שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, חודש טוב. אני אשאל שאלה פשוטה בתחילת הדברים. איך אדם ניגש לכתיבת או עריכת ספר על רבו? זה נשמע לי כמו משימה כמעט פצצת אטום לגעת בה. גם אתה כותב במאמר תוך כדי הספר שגם כשכבר היית רב היית צריך אומץ כדי לדבר איתו. אז איך כותבים ספר?
זה נכון, זה היה מאוד מיירה. הקל על זה העובדה שלא אני כתבתי את הספר אלא ערכתי דברים ברובם המכריע של אנשים אחרים, וגם שהעבודה הייתה מאוד מאוד בצמוד למשפחתו של הרב. רעייתו דוקטור טובה ליכטנשטיין ליוותה את הספר בהצעתה ובהדרכתה, והרגשתי שזה לא הכל על הכתפיים שלי אלא אני שותף פה למלאכה שבאמת היא בעיניי חשובה מאוד. זה בכל זאת גם הזדמנות גדולה לאדם להיות שותף למפעל כזה, לזכור ולהנציח את הרב שלו.
ובאמת הבחירה הזאת במאמרי ההספד, גם ב-30, גם לאחר שנה, וגם בשלבים יותר מאוחרים, איך מגיעים להחלטה הזאת? זה לא נראית בחירה אוטומטית.
למה אתה מתכוון?
להחליט שלא כותבים על הרב ומספרים זיכרונות מהישיבה או משהו כזה, אלא פשוט מלקטים מה שכתבו ומה שאמרו אחרים.
ההספדים היו כל כך מרשימים וכל כך מפעימים שההחלטה הייתה טבעית. כלומר, למה לטרוח ולהושיב אנשים או לנסות בעצמך משהו מאפס, כשבזמן אמת ההספדים היו מרשימים כל כך, ומכל הכיוונים, מכל מיני תלמידים מגוונים, וזה פשוט התבקש. תראה, בהלוויה עצמה היה מאוד מרשים איך כל ששת ילדיו של הרב ליכטנשטיין, ארבעת בניו ושתי בנותיו, עמדו ונשאו הספדים, וכל אחד מזווית שונה, וכולם הספדים של תלמידי חכמים ותלמידות חכמים, מלאים תורה ומבט אנושי, ואחר כך זה עוד הוסיף להתפתח. ראית בכל הארץ תלמידים וראשי ישיבות מספידים, וכל אחד מתאר את הזווית שלו. פשוט הצטבר כל כך הרבה חומר מעשיר ומרשים כל כך, ויש לזה את העוצמה המיוחדת של זמן אמת. שום דבר שהיינו כותבים בדיעבד אחר כך לא היה מגיע לעוצמה הזאת.
הרב מתואר בכמה וכמה הזדמנויות במהלך הספר ככזה שההנהגות שלו תואמות נפילים מדורות קודמים. ואני רוצה לשאול, איך באמת להערכתך, להבנתך, כמי שחי בצילו תקופה לא מבוטלת, איך להערכתך נוצר הקשר ההדוק הזה שלו עם הדור הנוכחי, הדור הצעיר, שמעריץ אותו כל כך?
כן. מה שהיה, אני חושב, מיוחד ברב מבחינה זאת, שהוא לא השיג את עצמו בכלל בשאלה הזאת. המחנכים בני דורנו, הרבה פעמים יש תחושה לא נוחה, אני נמצא בכל מיני ישיבות חינוכיות וכינוסים, מקדישים אנרגיה אדירה לשאלה, מה בדיוק רוצה הדור הצעיר, ואיך נתאים את המסר שלנו לדור הצעיר, והרב לא התעסק בזה. הוא האמין מאוד מאוד בכוח הנצחי של התורה, והוא פשוט חי חיי תורה ברמה הכי גבוהה, ולימד תורה ברמה הכי גבוהה, ולא הסתכל לינה ושמאלה, ובטח לא הסתכל אחורה לראות כמה אנשים באים אחריו. ובאופן פרדוקסלי הייתה לזה עוצמה אדירה. הרגשת שיש כאן בן אדם שלא מתחנף אליך, ולא מחפש אותך, ולא זקוק להסכמתך, ובטח לא להערצתך, ופשוט חי בעוצמה נדירה, ובעיניי יש בזה לקח גם למחנכים בני עמנו הצעירים יותר. אף אחד מאיתנו לא יכול לחיות או ללמד בעוצמה של הרב ליכטנשטיין, אבל את זה כן אפשר ללמוד ממנו. לא כל כך לעסוק בתגובתם של החניכים ובמה הם צריכים, ופשוט לחיות וללמד, ויש לזה כוח. אתה יודע, כשהיו אומרים לרב ליכטנשטיין שיש משבר בעולם הישיבות, הוא היה צוחק, הוא אומר, על מה אתם מדברים? אני הגעתי לארץ, היו ישיבה גבוהה אחת ציונית וארבע ישיבות הסדר, ואולי 10 ישיבות תיכוניות, היום המספרים גדולים פי 10 מזה ויותר. אז בשוליים אתה יכול להגיד, יש משברים, יש התמודדויות, אבל בסך הכל אנחנו עדים פה לתנופה של תורה ולעוצמה של תורה. זאת הייתה הפרספקטיבה שהוא ראה, והייתה לו אמונה עמוקה של התורה יש את הכוח שלה, ושהוא יוביל וינצח.
אתה עצמך, תוך כדי העבודה, מעבר להתפעמות מהטקסטים שכתבו האנשים או שאמרו האנשים, גילית דברים על הרב תוך כדי העבודה?
אני ראיתי הבדל בין התיאורים של הרב מתלמידיו היותר ותיקים כשהוא היה יותר צעיר, לתיאורים שלנו, של תלמידיו בגיל יותר מבוגר. כלומר, בנו רב מוישה כתב את זה בספר, הוא אמר, תראו, כשהוא היה בארצות הברית והוא היה צעיר, ההתפעלות הייתה, תראו איזה גאון, והוא בכל זאת בן אדם משחק כדורסל עם התלמידים. ויותר מאוחר, בארץ ישראל, ההתפעמות הייתה, תראו איזה גאון ומלאך האיש הזה. כלומר, כשהוא היה, הרב היה יותר צעיר, אני חושב שאנשים יותר נתפסו להיבטים החיצוניים של האישיות שלו. שאין לו זקן, ושהוא משחק כדורסל, ושהוא דוקטור לספרות אנגלית, והיה רושם שאנשים השתמשו בו כדוגמה, הנה אדם מאוד מודרני, יכול להיות, יכול להיות תלמיד חכם, וזה ודאי נכון.
חליפות משובצות.
הוא לבש חליפות כאלה. ועם השנים אתה רואה איך היחס משתנה, ולאט לאט פתאום אנשים מקלפים את הקליפה הזאת, שהייתה אמיתית, אבל זה לא הפרספקטיבה הכי חשובה על הרב ליכטנשטיין, ואתה רואה איך בשנים היותר מאוחרות, הייתי אומר החל משנות ה-80 ואילך, אנשים כבר מדברים עליו אחרת. זה מאוד היה מעניין.
זה לגבי האופן שבו הסתכלו עליו, אבל על הרב עצמו, גילית הדברים?
לא משהו שלא הכרתי. פרטים כן, אבל הייתי הרבה, ברוך השם זכיתי הרבה שנים להיות לידו, ולא לא היה, אתה יודע, זה לא שפתאום גיליתי שהיה לו תחביב לשחק ברידג' בערב.
אגב, הנושא הזה, אתה הזכרת אותו, אתה בדבריך, לכן אני מנצל את המקפצה הזו שלך. הנושא הזה של רב שמתגלח, זה נעשה מתוך סתם מכובדות, או מתוך איזושהי, בעקבות העבר שלו האקדמי, או בעקבות איזושהי אידיאולוגיה, או סתם נוי?
כששאלו את הרב, הוא אמר, לא יודע, במקומות שאני גדלתי, כולם הלכו ככה, אף אחד לא היה זקן, לא הייתה בזה מבחינתו איזושהי הצהרה עקרונית, אני חושב, הוא פשוט, הייתה פה גם איזושהי צניעות וריחוק מפוזות של רבנות, אתה יודע, טקסיות, אבל אני חושב שזה היה בשביל לא דבר טבעי, באמת במקום שהוא גדל, כך הלכו כולם, והוא פשוט נשאר עם זה ולא ראה שום צורך לשנות, גם אם בעיני אחדים זה נראה משונה.
תלמידי ישיבת הר עציון, לפחות בעיני המתבונן מבחוץ, מתוארים ככאלה שאולי מתרחקים מהערצה מיתית כלפי אדם וכלפי תופעות וכלפי בכלל. יש הסתכלות ככה יותר ריאלית על המציאות. אתה לא חושב שהספר הזה, שבאמת כולו, זה מהדף הראשון והדף האחרון, נימה אחת ארוכה של הערצה, זה לא יביא בדיוק לנקודה הזו?
תראה, זה היה תפס אותי כשהגעתי לגוש, תלמיד בן 18, לא יודעת מי זה הרב ליכטנשטיין. ונדהמתי מההערצה של התלמידים כלפיו, תלמידים, אתה יודע, קושניקים, קצת חוכמולוגים, אנשים משכילים, מתוחכמים, קצת ציניים, ומול הרב ליכטנשטיין, אגב, באופן קצת שונה גם מול הרב עמיטל, הייתה להם הערצה שלא נבעה מאיזה גינון חיצוני, פשוט מהכרה העירומה בעוצמה שלו. זה היה, אנשים היו באים מישיבות אחרות, שאתה שכביכול יותר היית מצפה מהם לצורת התנהגות כזאת, והיו המומים, היו אומרים, איך אתם מעריצים פה את ראש ישיבה, לא ראיתי דבר כזה. וזה באמת היה דבר נדיר, פשוט העוצמה של האישיות שלו שברה כל מחסום שאדם ניסה להעמיד, לא יכולת לו להעריץ אותו, כל מי שהיה בצידו או בקרבתו, זה לא היה איזה מין, אתה יודע, תופעה חברתית, זה פשוט עמדת מולו בחינות והתפעלת.
אגב, תוך כדי תנועה בספר אתה מזכיר, מוזכר, זה לא אתה, שוב, זה אתה רק עורך את החומרים, מוזכר גם הנושא של המקוריות המחשבה הפוליטית של מי שנמצא בגוש עציון, ואם זה נכון לקבל ולחשוב ולשוחח על תפיסות השמאל, איך הדבר הזה מתרחש?
הוא היה אי שמאל, אני לא יודע מאיפה זה בא בדיוק, כשאני הגעתי לגוש כבר היה ותיק בכיוון הזה, איתי הוא אף פעם לא דיבר על פוליטיקה בכלל, הוא לא היה מדבר על זה בבית מדרש, היה מדבר על תורה ועבודת השם, הוא ידע שעמדותיים מאוד שונות, ואף פעם לא חשב שזה דבר שחשוב לדבר עליו. בשנתים האחרונות, ביתו מעידה בספר, ביתו אסתי רוזנברג מעידה בספר שעמדותיו השתנו, כלומר שבעקבות, היא חושבת שבעקבות הכישלון של הסכמי קמפ דיוויד של אהוד ברק, בעקבות האינטיפאדה השנייה, אולי בעקבות ההתנתקות, אז הוא שינה את עמדותיו, ולא רק שבישיבה הוא לא דיבר, אלא גם, לא, אתה יודע, לא, אני לא חושב שהוא הפך להיות הרב דוב ליאור, אבל הוא פחות, היא אומרת שגם במסגרת ביתית, פחות דיבר על הצורך להגיע עכשיו לשלום וכולי, יכול להיות שהוא הבין שזה פחות ריאלי, אבל זאת הייתה עמדתו. פחות היה נוכח בדמות שלו בישיבה.
אגב, העמדה הזאת, אולי אתה מכיר אותה לאו דווקא משיחות אישיות, אלא בכלל מכל ההתנהלות סביבו, העמדה הזאת של צורך להגיע לשלום, היא מן הסתם, היא גם על חשבון קדושת הארץ.
תראה, אני יכול להגיד, הוא ודאי, הוא חשב שצריך להגיע לפשרה, אבל זה כאב לו. הוא לא היה מאנשי שמאל שמבחינתם איזו הזדמנות להיפטר מארץ ישראל. אני זוכר, הייתה בישיבה מסיבת חנוכה, בימי אוסלו הקשים, וכולנו רקדנו, והרב עמד בצד, וניגשנו אליו, ושאלנו אותו, למה הרב לא רוקד? אז הוא אמר, היום עשרנו את בית לחם לערבים, איך אפשר לחכות? ועצרנו את המסיבה. עכשיו, אנחנו שהתנגדנו לצעד הזה, רקדנו, והרב שחשב שזה צעד חיוני, עמד בצד ובכה. הייתה לו אהבה גדולה לארץ ישראל, הוא לא סתם עזב את ניו יורק, כל, אתה יודע, מנעמי ארצות הברית היו פרוסים לרגליו, בתור חתן ויורש לרב סולובייצ'יק, עלה לגוש עציון, כלום על כלום היה שם. הייתה בערה בו אהבת הארץ. כשהוא היה כל פעם, זה גם מוזכר בספר, כשהוא היה חוזר בטיסה מחוץ לארץ, אז לפני הנחיתה, כשאנשים מתעסקים לסדר את החפצים שלהם, הוא היה יושב ואומר תהילים כדי להתכונן לקדושת ארץ ישראל. כשהוא היה חוזר לארץ בשעות היום, הוא היה מניח תפילין שוב כדי לזכות להנחת תפילין שיש בה כשיטת הרמב"ן ממד מיוחד של קדושת הארץ. אז הוא מאוד מאוד אוהב את הארץ וקשור בה.
כן. אשרי אדם אוזלובך, זהו שמו של הספר, הרב חיים נבון עורך הספר הזה לדרכו ולדמותו של הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לי, טוב.
כל טוב, שלום. בשבוע הבא יתקיים בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון כנס ראשון לתרבות נשית. תחת הכותרת המתחכמת, אם יותר לי, תרבות בנות עשו חיל. אנחנו רוצים לשוחח עם המנהלת האומנותית של האירוע, יעל קבסה, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, מי הגה את השם?
אנחנו צוות שעובד על האירוע הזה ביחד, ואת הקופירייטינג הזה ספציפית עשתה ענת יעקב, שהיא מנהלת התרבות של חבל יבנה.
יפה, ראוי לציין, יפה ומכובד. עכשיו נעבור רגע לאירוע עצמו, מה צפוי בו?
אז אנחנו עושים בעצם יום של טעימות נקרא לזה, של חשיפה של כל מיני אומניות במה מתחומים שונים, השתדלנו לגוון ככל שניתן, בשביל בעצם לתת איזשהו חלון להכיר ולטעום מהמגוון העצום של היוצרות בתחומי אומנויות במה שקיים, ממש מגוון שהולך ופורח, התחום הזה הולך ומסגשג, והמטרה שלנו הייתה גם פרקטית, פשוט לקשר בין היוצרות שבעצם שמציעות את ההצגות שלהם לבין הקניינים והרכזים שיבואו לקנות אותם, וכמובן לכל מי שרוצה לבוא וליהנות מהאירוע הססגוני והמעניין הזה.
מי שרוצה, ראוי לציין.
מי שרוצה, אכן כן, אנחנו השתדלנו שזה יהיה באמת לתת מענה לנשים שמופיעות לפני נשים, בגלל שבאמת יש הרבה אופציות אחרות שסגורות לפניהם, אז רצינו באמת לעודד ולתת מקום מכובד שמאפשר ונותן מענה. אז גם היה גם עניין פרקטי בזה, וגם עניין של אמירה, כן, אנחנו מעודדים תרבות נשית, אנחנו מעודדים תרבות מכל המגזרים, ואנחנו רוצים לתת לזה במה ולפרגן לזה. חשוב לציין שהאירוע הזה הוא יוזמה של האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, ובאופן ספציפי באמת של חנוך גנן, שהוא מפקח מחוז דרום, שהוא ממש פועל ללא לאות כדי לקדם ולפרגן ולאפשר ליוצרים צעירים ומתקדמים פשוט להגיע לכל המקומות שאפשר. זה בהחלט ראו לציון, כי מניסיוני גם בתור אומנית, הרבה גופים רשמיים ומסודרים מאוד קשה לפצח אותם ולהיכנס אליהם, והפעם זה באמת הגיע מטעם האגף, אז ראוי לברך על זה בהחלט, יוזמה חדשה ויפה.
עכשיו, הזכרת בדברייך את הקשר שאתם רוצות לייצר בין המציגות לבין קניינים. ואני רוצה לשאול אותך, האם העובדה שאותן מציגות הן מציגות נשים בפני נשים, בדרך כלל. העובדה הזאת לא באמת מקשה על על הבאתן למקומות מסוימים, אנשים אומרים, אני צריך, אם אני רכז תרבות ביישוב כלשהו, אני צריך לתת מענה לכל האוכלוסייה, ואם אני אתן כרגע מענה רק לנשים, זה אומר שאני צריך לתת מענה מקביל לגברים, אני צריך כבר לקנות שני אירועים, וזה הופך להיות יותר מסובך ומורכב.
תראה, אנחנו, המציאות שאנחנו חיים בה באופן כללי, מציאות שהיא מחולקת, זאת אומרת, יש דברים שמיועדים לכלל האוכלוסייה, יש דברים שמיועדים לילדים, יש דברים שמיועדים לנשים, וזה בסדר גמור שיהיה חלוקה, כל רכז, או כל מפיק, או כל מי שמרים אירוע, מגדיר לעצמו מה האירוע שלו, ומה קהל היעד שלו, ומתאים. אנחנו לא מנסות להיכנס בכוח לנישה שהיא לא שייכת לנו. נראה לי שכלל ראשון בשיווק זה לחפש את קהל היעד שלך. האומניות שמציגות באירוע הזה, רובן ככולן, הם מייעדות את עצמם לקהל הנשים. יש המון אירועי נשים בהרבה מקומות, בהרבה מסודות, בהרבה יישובים. זה דבר מבורך בעיניי. אני לא אגיד שגברים לא צריכים תרבות, אבל אני חושבת שכשנשים צורכות, יוצרות וצורכות תרבות, יש משהו שמפיח חיות אחרת בכל אישה, בכל אישה שחוזרת לבית שלה, וזה מזין ככה את כל החיים, את כל הקהילה בצורה אחרת. וזה בסדר גמור שמפיק שיגיד, או רכז שיגיד, אני לא מחפש אירועים לנשים. אז שלא יחפש, אבל אני חושבת שיש את הצורך הזה גם מהשטח. נשים כן מחפשות את זה, נשים מחפשות אירועים שהם של העצמה נשית, של שיח שהוא נשי, וזה בהחלט מה שאנחנו רוצים להציג פה.
וליוצרות, אבל זה קשה יותר לשווק את עצמן, לשווק את המופעים כשיש איזשהו מכשול כזה?
אני יכולה לספר לך מהניסיון שלי, שבהתחלה כל אומן בטוח שכל העולם מחכה לו וכולם רוצים רק לשמוע אותו, ובאיזשהו שלב כשאתה מתחיל לפלח את עצמך לקהל יעד, העבודה נעשית הרבה יותר ממוקדת. אתה פשוט מראש מוריד את המקומות שהם לא רלוונטיים לך ולא משקיע בהם אנרגיה ומשאבים, ואתה פשוט מדויק יותר למטרה שלך. עכשיו, בדרך כלל כשזה דברים שהם טובים ויכולים להגיע לאוכלוסייה רחבה יותר, זה באמת הולך וצומח. קושי בטוח יש, קושי יש בכל מקרה בתחום הזה, שזה תחום מאתגר, בתחום של שיווק, בתחום של להפוך את זה למשהו עסקי. אבל עוד פעם, מהניסיון שלי, אני רואה שהתהליך הזה למקד את עצמך לקהל יעד ולעבוד מולו, זה דבר שהוא עוזר להתקדם.
עכשיו, הזכרת את הנושא הזה של ההפכת חיות ביצירה הנשית, בכל אחת מהאנשים שמגיעות למופע שכזה, ואנחנו שומעים על זה בשנים האחרונות לא מעט, על זה שיש כאן איזושהי העצמה מיוחדת, וגם מבחינתם של האומניות, יכולת להופיע באופן חופשי יותר, או באופן אינטימי יותר, של אישה מול נשים. השאלה שלי היא, למה הדבר הזה לא מצליח לפרוץ, העקרונות האלה לא מצליחים לפרוץ, גם אל האומניות בחברה הכללית? למה זה עדיין, האמת הזאת, אם היא אכן אמת, הייתה אמורה לפרוץ החוצה, אבל האמת הזאת נשארת, כך זה נראה, בתוך המגזר הדתי.
אז קודם כל אני אגיד לך שאנחנו, זה תהליך, זאת אומרת, זה דבר שגם לא קרה לפני 20 שנה, זה לא היה. אז דברים שהם אמיתיים, לפעמים לוקח להם זמן לגדול ולצמוח, ובאמת לצאת מתוך השורשים האמיתיים שלהם. אז זה תהליך, אני חושבת שזה תהליך של גאולה, שנשים באמת פשוט הולכות להיות שמחות יותר, לרקוד, לשיר, לשמוח, לנהל שיח בינן לבין עצמם, זה פריבילגיה של הדור שלנו. פעם נשים היו הרבה יותר עסוקות וטרודות, והיום יש לנו באמת יכולת להתענג ולהשתעשע ולשמוח מיצירה ומלצרוך יצירה כזאת. למה זה לא קורה בציבור הכללי? אני לא מוסמכת לענות על זה. התחושה שלי היא שבגלל שיש איזשהו גבול שהוא נחשב מאוד נוקשה היום, זה לנשים וזה לא לגברים, אז אנשים פשוט מפחדים לשמוע מה קורה, מפחדים להציץ מעבר לגבול כדי שהם לא יהפכו חס וחלילה לאיראן, או הפחד הזה מלשים גבולות ולהגיד זה שייך לי וזה לא שייך לי. אני חושבת שהוא בסופו של דבר, או השאיפה לאיזה חופש מוחלט, אני חושבת שבסופו של דבר הוא סוג של הפסד, כי במופעים שלנו, למשל, של אנסמבל פעימה, אנחנו רואות שמגיע גם קהל חילוני, נשים חילוניות, ומקבלות מזה המון ומרגישות מה זה אנרגיה של נשים. זה לא קיים להם בציבור הכללי. אני חושבת ההפסד כולו שלהם. אין כזה דבר בגלל שהם פשוט, האידיאל זה החופש והערבוב. אז ימים יגידו, שנים יגידו, אולי כבר זה יהיה אחרי שאנחנו נעבור מן העולם, והדברים האלה שהם באמת יש בהם עניין, הם יחזרו לשם. אגב, אני רואה, כן, בציבור הכללי שיש בהחלט אירועים שהם מיועדים לנשים, ואולי זה לא ספציפית סביב אומנות, אבל כשמסתכלים על המיינסטרים, כשמסתכלים על התעשייה הכללית, אז שם באמת יש כל מיני ערכים מקודשים שמי שחותך או לא מוכן להתיישר לפיהם, אז הוא לא נכנס לתעשייה. אבל בהחלט יש אנשים שכן הצליחו לשמור על המקום הזה, בין אם זה אומנים כמו אישה יריב או חנן בן ארי, שהם דתיים, שומרים על מסגרת של הלכה, והם כן הצליחו לפרוץ לציבור הכללי, למרות שלמשל הם לא שרים עם נשים, ואף אחד לא עושה עליהם כזה עליהום. זה לאט לאט מחלחל. אמת מארץ תצמח, וזה דברים שבאמת הם לדעתי ייקחו את זמן.
זהו, אנחנו בתקופה שבה נראה שכל דבר קטן הופך להיות למלחמה, צריך לעשות איזשהו שינוי בראש, להחליף איזה צ'יפ או משהו כזה.
כן, כן, גם הרשתות החברתיות בהחלט מלבות את זה ועוזרות לדברים להיות יותר תוססים, ואנחנו צריכים לנשום עמוק ולהבין שיש לנו דרך, זה מסע, זה דרך, זה חלק מתהליך הגאולה, ו2000 שנה בכלל לא היינו פה ולא חלמנו לרקוד ולשיר בארץ ישראל, אז זה בסדר, אנחנו מתקדמים.
יום רביעי, לא מחר, בעוד שבוע, היכל התרבות, גבעת וושינגטון, תרבות בנות הסוחייל, יעל קבסה, המנהלת האומנותית
של האירוע. תודה רבה, תודה גם לבית ספר מזמור שנותן את חסותו ומארח.
יש לכם גם אורחות מעבר לאילת שקד, שרת המשפטים שתברך גם את דין אביב ואת לאה שבת.
נכון, נכון, נכון.
אמור להיות מעניין.
יהיה מעניין, בעזרת השם, כולן מוזמנות, כל מי שרוצה לבוא, ליהנות, לפרגן, להכיר. ובעזרת השם, אנחנו מקווים שזה סנונית ראשונה בעוד להקת סנוניות שיעופו אחריה ובאמת יפריחו כמה שיותר יצירה, תרבות ועשייה.
תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
תודה.
שלום, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, שכן, היה מעט ארוך מהרגיל, נקווה שלא הפרענו את מנוחתכם בעניין הזה. ותודות לאורחים שלנו, לשר לשעבר משה בוגי יעלון, לעורכת הדין רלי אביסר ו... ליעקב וידר, לרב דוד פיין, לרב חיים נבון, לאייל בצר, ליעל קבסה. לכם על ההזנה, סובחה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.